שלום לכולם, ערב טוב. רציתי הערב ללמוד איתכם ביחד שאלה מעניינת שקיימת כבר הרבה שנים לגבי כיבוד אב ואם. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקיים את המצווה הזאת? מה באמת המצווה כוללת? מה יש בתוך המצווה הזאת? ורציתי שנראה ביחד תשובה, שאלה בעצם של תרומת הדשן, ונראה איך אנחנו מתמודדים עם עם השאלה הזאת והתשובה שלו. אני רק אפתח את הקובץ. אוקיי. בסדר גמור. הנה. אוקיי. בסדר גמור. טוב. אוקיי, אז יש פה שאלה שמופיעה בתרומת הדשן, שאלה מם. תלמיד רוצה לצאת במדינתו ללמוד תורה לפני רב אחד, שהוא בוטח שיראה סימן ברכה לפניו ויזכה בתלמוד ללמוד ממנו. בסדר, אני נגיד אני תלמיד, כן, אני רוצה ללכת ללמוד, אני בטוח שמעתי על ישיבה מסוימת, ואני בטוח שהלימוד שם יהיה מעולה. אני אלמד הרבה, אני אצליח שמה, ואני רוצה ללכת לנסוע לי שם כדי ללמוד. ואביו מוחה בו בתוקף. הבעיה היא שאבא אומר לא, הוא לא רוצה. ואמר לו, בני, אם תלך לאותה מדינה שהרב שם, תצערני עד מאוד, יהיה לי מזה הרבה צער, כי ידאג עליך תמיד חס ושלום, פן תהיה נתפס או יעלילו עליך. כן, אני אדאג כל הזמן שאולי יתפסו אותך, יזרקו אותך לכלא, תג'ל, או שיגידו עליך כל מיני דברים לא נכונים, כמו שרגילים באותה מדינה, כמו שבאמת עושים באותה מדינה, באותו מקום. כן, אז אבא יש לו חשש, הוא חושש שמשהו לא טוב יקרה לבן שלו, והוא אפילו לא ידע מזה, והשאלה היא מה יעשה תמיד? כן, מה התלמיד אמור לעשות? מצד אחד הוא רוצה ללכת ללמוד אצל הרב הזה, מצד שני, אבא שלו מבקש ממנו, דורש ממנו לא לעשות את זה. ישמע לאביו, או ילך כחפצו ללמוד תורה. אז כן, הקונפליקט ברור. אז לגבי השאלה הראשונה שלי, פה באמת תרומת הדשן, מה אנחנו לומדים על המציאות של תרומת הדשן שאתה שואל? באמת בימים של תרומת הדשן, הוא חי באזור גרמניה, היו מדינות שונות, ולפעמים לעבור ממדינה אחת למדינה אחרת היה מאוד קשה, ולא היה הרבה בטיחות גם בדרכים, וגם לאחר מכן, הקהילות לא תמיד שמעו על אחת על השנייה, ובאמת היו הרבה עלילות באופן כללי על היהודים, עלילות דם ועלילות אחרות על היהודים, והחשש של האבא הוא מאוד צודק. כי הוא לא צודק, הוא מאוד מציאותי, אני אגיד. אני זוכר, כי זה הזכיר לי הרבה, כשאני הגעתי לארץ, אז באותה שנה וגם שנה לפני, זה היה בפרוץ האינתיפאדה השנייה, אני הגעתי שנתיים כבר, אחרי שזה התחיל, ובאמת היו לא מעט הורים שאמרו, אנחנו לא רוצים שתגיע בכלל לארץ כדי ללמוד תורה. או שאמרו שאתה יכול, אבל לא בשבה הזאת ולא בשבה הזאת, זה מסוכן מדי אנחנו חושבים. אז שם זה סיפור קצת שונה, כי שם באמת ההורים גם מימנו את זה, הם שילמו על זה, אז זה גם מאוד שונה. פה לא מדובר על מצב שהאב משלם את הכסף עבור זה, כי אם כן, אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, בלי קשר רק לשאלה של כיבוד אב ואם. אבל שאלת תרומת הדשן היא באמת, אם יש בזה כיבוד אב ואם. אוקיי, אז מה אתם אומרים על זה, על השאלה הזאת? איך הייתם עונים על זה? שאלתי את הילדים שלי הערב, מה הם חושבים? אני רוצה גם לשמוע אתכם.
תלוי אם זה יקרום לאב ואם הצער,
יפה, אז כי הוא מהדייק למוד יפה בשאלה, שהאבא לא רק אומר שזה מה שהוא רוצה, הוא אומר שאם אתה לא תעשה את זה, זה יגרום לי צער. כן? ויש שאלה עד כמה העניין של צער זה חלק מכיבוד אב ואם, או שזה גם אולי מצווה אחרת, שגם גם קשורה, תרומת הדשן גם מתייחס לשאלה הזאת. שיכול להיות שלגבי כיבוד אב ואם, אז אין צורך, אם האב רק אומר, הוא מבקש, הוא אומר, אני רוצה, לדעתי כדאי לך לעשות ככה ולא ככה, אז אולי במקרה כזה לא חייבים להקשיב לאב, אבל במצב כזה שהאבא אומר שיגרום לו צער, אז אולי זה יהיה שונה. אולי באמת זה כן יותר עניין של כיבוד אב ואם, או זה כן עניין של מצווה אחרת. אז זה יכול להיות, מנסים גם לדייק מהשאלה של תרומת הדשן פה. אוקיי. אבל כן, צריך להקשיב או לא צריך? מה הייתם עושים?
ומה לגבי יראת הורים? מה לגבי יראת הורים? זה יש הבדל בין כיבוד ויראת של ההורים?
כן, יפה. אוקיי, יפה מאוד. אז תרומת הדשן גם מתייחס לנקודה הזאת, הבדל בין כיבוד אב ואם למורה אב ואם, אם יש הבדל או שאין הבדל בנקודה הזאת, וזה יכול להיות שזה קשור לנושא של הצער. אוקיי. בסדר, אז אנחנו נראה, הייתה מחלוקת בין הילדים שלי, שמואל אמר שחייבים להקשיב לאבא ואמא, לא משנה מה, והילה אמרה, זה תלוי, תלוי מה מבקשים, וזה, כאילו, איזה, אם זה ישיבה ממש טובה, או ישיבה פחות טובה.
עוד שאלה.
כן, כן, סבי.
עוד שאלה, זה יש הבדל בגיל של הילד?
או, זו גם שאלה, כן, נכון. אז יש עניין, הוא לא מתייחס לזה בתשובה שלו פה, אבל הלכתית, אנחנו כן מתייחסים לזה בצורה שונה, כשבן סמוך לשולחן אביו. כלומר, אם ההורים בעצם תומכים כלכלית בילדים, הם משלמים להם על כל הדברים, אז יש יותר באמת מצווה לילדים לעשות מה שההורים שלהם אומרים. אתה כבר לא פה. טוב, אני אלך שוב כשתחזור. אבל יש באמת הבדל אם סמוכים על שולחן אביו או לא. כשראיתי את השאלה, נזכרתי ברשי, רשי על החומש, שמאוד, שיחסית ידוע, על הפסוק של איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוקיכם. כן, שמצד אחד חייבים לירא מאבא ואמא, אבל גם חשוב לשמור שבת. ולכאורה, מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? ורשי שמה כותב את שבתותיי תשמורו, שמח שבת למוראיו, לומר, אף אפי שיזרתיך על מוראיו, אם יאמר לך חלל את השבת, אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצוות. אז קודם כל, אם ההורים אומרים לעשות את ההפך ממה שכתוב בתורה, לעבור עבירה, לא חייבים, לא רק שלא חייבים להקשיב, אסור לנו להקשיב להם. ובנוסף, על הפסוק, אני השם אלוקיכם, רשי כותב גם, אסמך גמרה אחרת, אתה ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא תשמע לו לבטל את דבריי. בעצם זו סיבה קצת אחרת, כן? הרשי הראשון מדבר על קונפליקט בין כיבוד אב ואם לשמירת שבת, ואנחנו אומרים שטוב, שמירת שבת תהיה עדיפה, כי הוא נגיד שזה יותר חזק, ככה זה נראה. הרשי השני מתייחס לזה בצורה קצת אחרת. סליחה, כי הוא מסברה, זה לא ששמירת שבת היא יותר חשובה מכיבוד אב ואם, אלא שבאמת כשאנחנו בקונפליקט לא יודעים מה עדיף, כיבוד אב ואם או שמירת שבת, אז המילים אני השם אלוקיכם מתייחסות לא רק לשמירת שבת, אלא לכל מצווה. ואומרות כשיש קונפליקט בין כיבוד אב ואם לכל מצווה אחרת, אנחנו צריכים לחשוב שנייה ולהגיד, רגע, גם אבא ואמא חייבים באותה מצווה, ולכן אם הם אומרים משהו נגד המצווה, אז המצווה של כיבוד אב ואם בכלל לא קיימת, כי אין לזה מקור בכלל. זה לא רק שהמצוות האחרות הן יותר חזקות, יותר משמעותיות, אלא שבאמת מבחינת ההיגיון, אין בכלל היגיון להגיד שיש שם מצווה של כיבוד אב ואם. אוקיי, אז עכשיו שאנחנו נזכרים ברשי הזה, אתם חושבים שהרשי הזה רלוונטי לשאלה של תרומת הדשן?
אני חושב לא.
אוקיי, למה לא?
בגלל שיש סתירה בין המצוות, יש מצוות שבת וכיבוד אב ואם, ופה יש רק כיבוד, לא יודע, ללמוד תורה, ללכת ללמוד תורה זה כן, יש כן.
כן, אז זה נכון, כי כשהאבא אומר לו בשאלה שלנו, אני לא רוצה שתלך לשם, זה לא שהוא אומר, אני לא רוצה שתלמד. הוא אומר, תלמד פה, יש בבית שלנו, יש ספרים, תלמד פה, יש ישיבה באזור, אתה יכול ללמוד שם. זה לא שהוא אומר לו לעבור המצוות שכתובות בתורה, כן, הוא אומר לו שאתה יכול לעשות את זה בצורה קצת אחרת. מה ג'אמפה?
האם זה אותו... יש לנו אותו מושג, נגיד שבמקרה של רשי, שהאבא אמר לא לשמור שבת בצורה כזאת, אלא אחרת. אז זה היה עדיין בתוקף? הסברה היא?
יכול להיות שכן. זה יותר, פחות מהרשי הראשון, אני חושב, יותר לגבי הרשי השני, שאתה ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא תשמע לו יותר דבריי, ששם אנחנו כן אולי יכולים להגיד את זה. כמו שמדובר על צורות שונות של שמירת המצווה.
כן.
אני יכול להיות שכן, אז נראה. בסדר גמור, אוקיי. אז רציתי להביא קודם גמרה מאוד בסיסית לגבי כיבוד אב ואם, הגמרה במסכת קידושין שמגדירה איזו מורה ואיזו כיבוד. כן, הזכרת ג'רמי מקודם, מה זה מורה יראת אב ואם ומה זה כבוד, והגמרה אומרת, מורה לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו. ארבעה דברים, אתה לא עומד במקומו, לא יושב במקומו, אתה לא מכחיש אותו, סותר את דבריו, אם הוא אומר משהו מסוים, אתה לא אומר לא, זה לא נכון, ולא מכריעו, אפילו כשהוא אומר משהו, אתה לא תגיד כן, זה נכון, מכיוון שככה וככה. כי זה מראה, רש"י מסביר, זה מראה שהוא כאילו צריך את התמיכה שלך. ולכן כל הדברים האלו נכנסים תחת מורה אב ואם. סיפרו חצי בצחוק, כש... לא. יש כל מיני דברים אחרים שגם נכנסות תחת מורה אב ואם. אז אמרו שתמיד מי שרוצה להישאר שנה שנייה בישיבה, הוא צריך, בדרך כלל חוזרים, הרבה פעמים חוזרים לפסח למשפחה אחרי 8 חודשים של לימוד, 7 חודשים של לימוד, ומגיעים הביתה, וההורים אוספים אותם משדה התעופה, ואתה יושב בחדר, ואז דואגים לך, רוצים להביא לך כוס מים, יוצאים מהחדר וחוזרים, וכשנכנסים לחדר, אתה פתאום עומד. ואז שואלים, למה אתה עומד? מה קורה פה? ואתה אומר, בישיבה, אז הרבנים שלי לימדו אותי שכשאתה נכנס לחדר, אני חייב לעמוד. ואז אומרים, בסדר, בסדר, תלך, תחזור לישיבה, תלמד עוד כמה שנים שם, זה בסדר, זה נשמע מקום טוב. אז זה חלק באמת ממורה אב ואם. אוקיי, אז זה לגבי מורה אב ואם. מה לגבי כיבוד? כיבוד זה מאכיל ומשקה, מלביש ומחסה, מכניס ומוציא. 6 דברים, כן? אתה נותן להם אוכל, נותן להם לשתות, נותן להם בגדים, מכסה אותם בשמיכה, מכניס אותם ומוציא אותם. כן, לוקח אותם ממקום למקום. בסדר? אז כל הדברים האלו נכנסים תחת כבוד, ואז הגמרא מיד שואלת, איבאי אלוהו, משל מי? כשמדברים על, לכאורה על כיבוד, או יכול להיות שזה על שתי המצוות, מי אמור לשלם על הדברים האלו? כשאמרנו שאתה חייב להאכיל את ההורים, אתה חייב לשלם על אותו אוכל, או שהם אמורים לשלם עליו. ואז, אם הם משלמים, זה אומר שמצוות כיבוד זה שאתה משקיע בזה מבחינת הזמן, משקיע מזה מבחינת הזמן ומבחינות אחרות, אבל בסופו של דבר הכסף, המימון, בא מהם. והגמרא מביאה פה מחלוקת, רב יהודה אומר משל בן, רב נתן בר רשעיה אמר משל אב. זה מחלוקת אם אתה צריך לשלם או שההורים צריכים לשלם, הגמרא לא נותנת מסקנה ברורה, אבל רוב הפוסקים באמת פוסקים שזה ההורים שצריכים לשלם, כלומר שכדי לקיים כיבוד אב ואם, זה לא אומר שאתה חייב להוציא על זה כסף. בסדר? זאת תהיה נקודה מאוד חשובה לגבי הדיון של תרומת הדשא. אוקיי. יש שלוש גמרות שבתשובת תרומת הדשא הוא מביא את הגמרות האלה, אנחנו לא נראה את כולם בפנים. הגמרה הראשונה במסכת עירובין. לגבי, היא מביאה ברייתא, שאומרת שכהן יכול לצאת לחוץ לארץ. חזל גזרו שחוץ הארץ הוא תמה, יש תומעה בחוץ הארץ, ולכן אסור לכהנים באמת לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, אבל הגמרא גם אומרת שאותם כהנים יכולים לא רק לצאת לחוץ לארץ, אלא גם להיכנס לבית פרס, ששם יש תומעה מדרבנן, לא תומעה מן התורה, לכהנים אסור להיכנס למקומות שיש בהם תומעה, אבל במקרה הזה של תומעה מדרבנן, כהנים גם יכולים לעשות את זה, ומביאה רשימה של מקרים באמת בהם מותר לכהנים לעשות את זה, ושני מקרים שאנחנו נדבר עליהם, זה מטמא, לישא אישה ולימוד תורה. הכהן יכול לצאת לחוץ הארץ או להיכנס לאותו שדה, אם זה למטרה לישא אישה או לימוד תורה. בסדר? אז כלומר, אם אנחנו נגיד בארץ ישראל, אם אני כהן, כן? מישהו כהן, כן, נמצא בארץ ישראל, הוא רוצה ללמוד תורה, הוא יכול ללכת מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי ללמוד או למצוא שם אישה. אמר רבי יהודה, אי מתי? מתי זה מותר? בזמן שאין מוצא ללמוד. זה רק במצב שבארץ ישראל אין לך, כן, נגיד, לישא אישה, כן, חיפשת, כל האנשים, לא יודע, לא הסתדר, הם כבר תפוסות, ולכן אתה יוצא לחוץ לארץ. או שמשום מה אי אפשר ללמוד פה תורה בכלל, אבל מוצא ללמוד, לא יתמה, לא יתמה. כן, אם יש לך אפשרות לעשות את זה פה בארץ, אסור לך לצאת ולהתמה. רבי יוסי אומר, אף בזמן שמוצא ללמוד, נמי יתמה. הוא אומר, לא, זה לא נכון. גם אם יש לך ישיבה פה בארץ, אתה בכל זאת יכול לצאת לחוץ הארץ, לפי שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד. שבן אדם לא זוכה ללמוד מכולם. כן, נכון שיש פה ישיבה, והישיבה פה אולי טובה, אולי אפילו טובה יותר מישיבה אחרת. אבל בשבילך זאת לא הישיבה הכי טובה. כן, אתה יודע שאתה תצליח יותר בלימוד בישיבה אחרת, שבמקרה נמצאת בחוץ לארץ, ולכן אתה יכול אפילו לעבור על איסור דרבנן של טומאה, כדי לעשות את המצווה הזאת מן התורה, למרות שאתה יכול לקיים אותה גם פה בארץ, אבל אתה יכול לקיים אותה בצורה טובה יותר בחוץ לארץ. ולכן אתה יכול לצאת בחוץ לארץ. אז בעצם יש פה מחלוקת בין רבי יוסי לרבי יהודה, במצב כזה האם מותר לך לצאת מארץ ישראל או לא, והגמרא אומרת, יש גם סיפור שרבי יוסי מביא, שזה באמת קרה, ואמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי, הלכה כרבי יוסי שמותר לך לצאת בחוץ לארץ, אפילו אם הלימוד שם טוב יותר, אפילו אם יש לך אופציה פה, אבל היא לא טובה עבורך כמו האופציה בחוץ לארץ, בכל זאת אתה יכול לצאת. בסדר? אז זאת גמרא אחת, שממנה אנחנו שומעים שאתה יכול אפילו לעבור על איסור קל של טומאה מדרבנן, כדי לקיים את המצווה של לימוד תורה בצורה טובה יותר. אוקיי, הגמרא במסכת קידושין, שדנה באמת במצוות כיבוד אב ואם, מביאה סיפור, סיפור קצת קשה בעצם, על יחס בין רב אסי לאימא שלו. שרב אסיה הייתה לו אימא, האימא שלו הייתה זקנה, והיא ביקשה ממנו כל מיני דברים. אחד מהדברים שהיא ביקשה ממנו זה שהוא יעזור לה להתחתן שוב. בסדר, היא כבר הייתה זקנה, אז היא ביקשה ממנו שיתחתן שוב, והוא אמר, בסדר, אני אחפש, אבל אז היא אמרה שאני רוצה מישהו שיפה כמו שאתה יפה. ומשום מה זה מאוד זיזה, הוא לא ידע כל כך מה לעשות, הוא אמר, אני לא אצליח בזה. והוא ברח, מבבל לארץ ישראל, הוא לא ידע כל כך מה לעשות, איך יקיים את הבקשה הזאת שלה, והוא ברח לארץ ישראל. ואז אחר כך הוא שמע שהיא מגיעה גם, מי בעבר לארץ ישראל, והוא לא יודע מה לעשות. האם לצאת לקראתה, לפגוש אותה בדרך כדי לכבד אותה, כן, היא מגיעה, אז הוא רוצה לצאת לקבל את פניה, או לא לעשות את זה. הוא התלבט עם רבי יוחנן, שהיה הרב שלו, ורבי יוחנן בהתחלה אמר שהוא לא יודע. בסדר? אמר לו, איני יודע. בסופו של דבר רבי אסי אכן יצא. אבל תומת הדשן מתייחס לתחילת הגמרא פה, שרבי יוחנן אמר, אני לא יודע אם מותר לך לצאת מארץ ישראל, כדי לקיים כיבוד אם, במקרה הזה, או שעסוק לך. Okay? אז בעצם אנחנו לא נראה את זה בפנים, אבל, כן, בסדר? תרומת הדשן אומר שאנחנו רואים משתי הגמרות האלו, שיש הבדל בין תלמוד תורה לבין כיבוד אב ואם. שבמצב של תלמוד תורה, ללמוד תורה, אתה יכול לצאת מארץ ישראל, אפילו אם אתה יכול לקיים את המצווה פה. וכיוון שאתה יכול לקיים אותה טוב יותר בחוץ לארץ, מותר לך לצאת בחוץ לארץ, אבל זה בניגוד לכיבוד אב ואם. שפה רבי יוחנן לא היה לו ברור אם מותר לצאת מחוץ, מארץ ישראל, סליחה, לחוץ לארץ, כדי לקיים כיבוד אב ואם. ולכן תרומת הדשן כותב, בוא נראה איפה כותב את זה, אוקיי, הוא מביא שתי הגמרות, בהתחלה הגמרה בעירובין, ואז הגמרה בקידושין, הוא אומר, נשאר יאללה, לא יודע, אלמה, לצאת לתלמוד תורה, אף הפי שמוצא ללמוד תורה במקומו, עדיף מכיבוד אב ואם, בסדר? שלצאת לתלמוד תורה מארץ ישראל, למרות שאתה יכול לעשות את זה פה, זה עדיף מכיבוד אב ואם, שכיבוד אב ואם אתה לא יכול לצאת מארץ ישראל, והוא מביא לזה מקור אחר, שלא נראה, שהגמרא במגילה אומרת, שיעקב אבינו, הוא יצא מביתו 36 שנה, הוא לא היה אצל יצחק, והרבה הרבה שנים, 36 שנה, ובשנים האלו הוא לא קיים מצוות כיבוד אב ואם, הוא לא היה עם ההורים שלו, וחזל אומרים שהוא נענש, הוא קיבל עונש על זה שהוא לא קיים מצוות כיבוד אב ואם, ולכן גם יוסף לא היה איתו להרבה שנים, ל-22 שנה. הגמר אומר את זה לא מובן, אם יעקב לא היה אצל אביו ל-36 שנה, אז יוסף גם היה צריך לא להיות איתו 36 שנה, לא רק 22. היה צריך להיות עוד 14 שנה מחוץ לבית. והגמרא מסבירה שלא, היו 14 שנים באמצע שיעקב למד בבית מדרש של שם ועבר, ובשנים האלו הוא לא נענש על זה שהוא לא קיים כיבוד אב ואם, כי כדי ללמוד תורה זה כאילו פותר אותך מכיבוד אב ואם, בצורה מסוימת. ואומר, לא מן הכל אדם זוכה ללמוד, אם כן הכל בכלל תלמוד תורה הוא. התרומת הדשן אומר שזה חלק ממצוות תלמוד תורה לעשות את זה בצורה הכי טובה, ולכן הוא חושב שבמצב כזה אותו תלמיד יכול לצאת למדינה אחרת למרות שאבא שלו אומר לו שצר, שיהיה לו הרבה צער מכך. ואז הוא מעלה את הנקודה הזאת שבעצם שניכם דיברתם עליו, הוא אומר כך, ואין נראה לחלק בין כיבוד אב ואם ובין מה שאביו מיכה בידו, ושמצערו במה שעובר על צוואתו. הוא אומר שאולי היינו חושבים שיש שתי מצוות, יש עניין של כיבוד אב ואם, עליו דיברנו עד עכשיו, ועניין אחר שהאבא אומר שזה יגרום לו להרבה צער. אבל תרומת הדשן אומר שלא, אין לחלק בין הדברים של להגיד שצער זה עניין אחר, למה לא? להתרוויו מצוות עשה שווה נינו, כבודו ומראו. כי מדובר בשתי מצוות שהן אותו דבר, הן שוות, יש כיבוד ויש מורה. נשמע מתרומת הדשן של לגרום צער להורה, מכיוון שאתה לא מקשיב לו, זה עניין של מורה אב ואם. הוא אומר שאין לחלק בין כיבוד אב ואם למורה אב ואם, ולכן אתה יכול בעצם לצאת לחוץ הארץ. לצאת, סליחה, לארץ אחרת. והוא בהמשך, הוא גם מביא את אותה גמרה שרשי מביא לגבי אני השם אלוקיכם, שאנחנו חייבים לקיים את המצוות בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, גם אם זה לפעמים אולי מנוגד לכיבוד אב ואם. רציתי ברבע שעה שנשאר לנו לדבר קצת על הקשרים אחרים, שאלות אחרות, מה לגבי דברים אחרים שבהם לא, לא כתבתי את זה, נכון? מה לגבי דברים אחרים שאנחנו רוצים לעשות שהם בניגוד לדעת ההורים? כן, ההורים אומרים לעשות X ואנחנו רוצים לעשות Y. השאלה מאוד מפורסמת, בעצם יש שאלה מאוד מפורסמת לגבי נישואים, לגבי מי להתחתן, אז נדון בשאלה הזאת עוד שנייה, אבל קודם רציתי לדון בשאלה אחרת, שנשאלה על המבית. המבית נולד בסלוניקי, אם אני זוכר נכון, ואז הוא עלה והוא נהיה רב בצפת, הוא היה בן דורו של רבי יוסף קארו, שהשולחן ערוך, הם היו באותו בית דין, בצפת, הם עבדו ביחד הרבה שנים, למדו אחד עם השני, לפעמים, הרבה פעמים הם הסכימו, אבל לא מעט פעמים הם גם חלקו אחד על השני, והוא נשאל שאלה מעניינת. ילמדנו רבנו, ראובן שנדב, שאם יהיה לו כך וכך, שידור בצפת, תיבנה ודיכונן. בסדר? אז אתם מכירים, כן, אני נמצא בחוץ לארץ, אבל אני מחכה שם, יש לי שם עבודה טובה, ברגע שאני ארוויח מיליון דולר, או לא יודע, 100 מיליון רנד, משהו כזה, כן, אני ארוויח הרבה כסף, ואז הוא נודר נדר שאחרי שיהיה לו את הכסף הזה, הוא יעלה לארץ, ויגור דווקא בצפת. בסדר? אז הוא אמר, הוא נדר את הנדר הזה, הוא רוצה להגיד, כן, אמרו לו, אה, כן, נכון, נכון, זה מה שאתה אומר עכשיו, אנחנו יודעים שאחרי שיהיה לך את הכסף הזה, תרצה להרוויח עוד ועוד ועוד, הוא אומר לו, אני מתכוון ברציניות, והוא נדר נדר. כן? והבטיח באמת לעשות את זה. ואתה, נתקיים הדבר. הצליח. הצליח להרוויח את הכסף הזה, אבל מה קורה? ואבי ואמו אינם מניחים אותו לדרך לדור שם. ההורים שלו אומרים, אנחנו לא רוצים שתיסע. בסדר, לא רוצים שתיסע עד שם, זה רחוק. וגם כן, אשתו אינה רוצה לדור שם. גם אשתו לא רוצה. אז זה עוד יותר רציני, וטוענת שכתוב בכתובה שלא יוציאנה לדור בשום מקום אחר. כן, והיא גם מראה את הכתובה, ובכתובה היא דאגה לכך שהוא יכתוב, שהוא יתחייב בעצם שהוא לא יעבור לארץ אחרת בלי הרשות שלה. ככה באמת כתוב עד היום בכתובות ספרדיות, כן, שהדירה תהיה פה אנחנו רושמים, בארץ ישראל. אז היום אומרת, אתה לא יכול לצאת, אני לא רוצה. אוקיי, וזאת בעצם השאלה שהוא דן בה, והוא מסביר שאם ההורים שלך אומרים לך לעבור המצווה מסוימת, כן, הוא מביא את ואת שבתותיי תשמורו פה, שכולכם חייבים בכבודי, אז הוא מאוד מרחיב את זה, שזה לא רק שההורים אומרים לעבור המצווה, אלא כל דבר שיש בו קצת מצווה, אם ההורים אומרים לעשות אחרת, אתה לא חייב להקשיב להם. ולגור בארץ ישראל, הוא אומר שזאת מצווה. מצוות ישיבת ארץ ישראל וכיבוד אב ואם, כן, יש פה קונפליקט בין כיבוד אב ואם מצד אחד, למצוות יישוב הארץ, וישיבת ארץ ישראל פה גוברת, כי יש בזה מצווה, וכולכם חייבים בכבודי. ולכן הוא פוסק שמצד כיבוד אב ואם, הוא לא מחויב להקשיב להורים, הוא יכול לעלות לארץ. הוא קצת מסתבך קצת יותר, סליחה, בשאלה לגבי אשתו, כן? שאשתו גם אומרת שהוא התחייב לא לעבור לארץ אחרת, והוא אומר שאולי הכוונה לדור בשום מקום, זה בשום מקום אחר, הכוונה לכל מקום אחר, חוץ בארץ ישראל, כן? שלא נעבור מיוון לאיטליה, אבל לעבור מיוון לארץ ישראל, אולי זה בסדר. אבל בכל זאת הוא אומר שהוא יכול להגיע לארץ ישראל ולעלות לצפת. אז זאת שאלה אחרת שאני חושב שרלוונטית עד היום, לגבי הורים שאומרים אנחנו גרים בחוץ לארץ, יהיה לנו גם בהרבה מובנים, כן? זה מעשי, שאלה שנייה, זה רלוונטי בשני מישורים אני חושב. קודם כל לגבי צער, כן, ההורים אומרים, אנחנו רוצים שתעשה ככה, וזה יגרום לנו הרבה צער אם לא תעשה את זה. אז זה היבט אחד של השאלה, אם חייבים להתחשב בצער הזה או לא. אבל היבט אחר, another aspect, זה לגבי מצוות כיבוד אב ואם, שאנחנו, מכיוון שכיבוד אב ואם זה הרבה יותר דברים פיזיים, כן, מאכילו, משקהו, נותן לו אוכל ו- ובגדים, ודואג לצרכים הכי בסיסיים, אם אני נמצא בארץ אחרת, אני לא יכול לקיים את המצווה הזאת. אני יכול לפעמים להגיע, לבקר, לנסות לקיים כיבוד אב ואם מרחוק, אולי דרך שיחות זום ודברים אחרים, אבל אינו דומה, זה לא אותו דבר מאשר להיות באותו מקום, לדאוג להם, לעשות, כי עכשיו, נגיד בתקופת הקורונה, כן, ההורים חוששים לצאת מהבית, לעשות קניות, אז זה קיום גדול שמצוות כיבוד אב ואם, לעשות את זה עבורם. אבל אנחנו פה בארץ ישראל, מי שההורים שלו לא גרים פה, קשה לו מאוד לעשות את זה, זה בלתי אפשרי, לא יכול לעשות את זה. אז זה גם היבט נוסף, שאם אתה מגיע לארץ ישראל, זה לא רק שזה גורם צער, שההורים שלך אומרים שהם לא רוצים שתעשה את זה, אלא זה גם מונע ממך את האפשרות לקיים את המצווה במלואה. אבל בכל זאת, מכיוון שמדובר במצווה אחרת, המבית אומר שניתן לקיים את המצווה הזאת של עלייה לארץ ישראל. הדוגמה, אני חושב שהכי, שמעתי עליה הכי הרבה, זה לגבי נישואים, כמו שאמרתי מקודם. אז נסתכל בשאלה הזאת ואז נסיים. השאלה הזאת נידונה במעריק, שהוא היה ראשון, באמת באותה תקופה של תרומת הדשן, במאה ה-15, הוא גר, הוא נולד בצרפת, אני חושב הקוף זה קולון בצרפת, אבל הוא היגר לאיטליה, שהיה שם רוב החיים שלו. והוא אמר כך, ואשר נסתפקת אם יש כוח ביד האב למחות ביד בנו לישא אישה אשר יחפוץ בה הבן. כן? מישהו, מדובר, זה מקרה קצת יותר מורכב, מה שהוא מדבר פה זה מישהו, ראובן, כן, רוצה להתחתן עם מישהי, והאבא שלו לא רוצה שהוא יתחתן איתה. הסיפור קצת יותר מורכב, זה סעיף ג' פה בשאלה, שבהתחלה הבן אמר שהוא גם נודר נדר, שהוא לא יתחתן עם אף אחת בלי הסכמה של אבא, והוא ניסה להתחתן עם אותה אישה בלי הסכמה באמת של אביו, ובנוסף היה סיפור גם על כל מיני חשדות שכבר באמת היה עם האישה הזאת לפני שהתחתנו, ו... סיפור קצת יותר מורכב, כי הוא אבא חושש שמדובר באישה שלא ראויה, שהבן שלו אולי נהג שלא כמו שצריך. אבל בכל זאת, המעריק אומר, לנו דעתי נראה שאם היא אישה ההוגנת לו, שאין כוח ביד האב למחות ביד הבן. בסדר, האבא לא יכול להפסיק, באמת לא הכריח אותו לא לעשות את זה, משתי סיבות. אני אדבר קודם על הסיבה השנייה, שהוא מנסה להגיד שמדובר גם במצווה. כן, עד עכשיו דיברנו על כך שאנחנו לא חייבים לקיים כיבוד אב ואם כשזה מנוגד למצווה אחרת. כן, אם הם אומרים לחלל שבת, אם הם אומרים לא לקיים תלמוד תורה כמו שצריך, אם הם אומרים לא לעלות לארץ, כן, שזה מנוגד למצווה. והוא מנסה להגיד שגם פה מדובר במצווה. כן, יש מצווה של פרובו, יש מצווה להתחתן, אבל אין מצווה להתחתן דווקא עם אישה מסוימת. אבל הוא אומר שהוא מכניס לזה גם עניין של מצווה. הוא אומר, מכיוון שחזל אמרו שמישהו חייב, שחזל אמרו שאסור לקדש אישה על ידי שליח. עקרונית, אני יכול לתת טבעת למישהו ולהגיד, טוב, אני רוצה שתקדש עבורי אישה מסוימת, אני לא יכול, אני עסוק, לא יודע למה, ואני רוצה שתעשה את זה עבורי, אני לא מכיר אותה, עוד לא פגשתי אותה, ואני רוצה שתעשה את זה עבורי. וחזל אמרו שעדיף לא לעשות את זה, עדיף, לא רק עדיף, אלא חייב לראות אותה קודם, מתוך חשש שאם אתה לא רואה אותה קודם, אתה עלול לסנוע אותה בסופו של דבר, כי אתה לא תדע איך היא נראית, ויכול להיות שבסופו של דבר, לא יודע, יהיה משהו שאתה לא צריך להתגבר עליו, ולכן לא תהיה אהבה בין בני הזוג, וזה יגרום לכל מיני דברים רעים. והמעריק לומד מזה שיש בעצם מצווה שתהיה אהבה בין בני זוג, ולכן חשוב להתחתן דווקא עם מישהי שהאהבה הזאת תתקיים. כן, לא להתחתן עם סתם מישהי שההורים שלך מסכימים שהם, שהיא בסדר עבורך. חייב להיות, הקשר הזה חייב להיות. חשבתי שזה מאוד מעניין שהוא דווקא מגדיר את זה כמצווה, כן? שזה חלק מהמצווה לדאוג כך שהקשר יהיה קשר כזה שקיים בו אהבה ולא ההפך. אז זאת גישה אחת בעצם שמעריק מדבר עליה. אבל בנוסף, הוא כותב שלא רק זה, לא רק שיש בזה מצווה, אלא שכל העניין של כיבוד אב ואם לא שייך פה. אין פה עניין של כיבוד אב ואם. למה? כי הגמרא אומרת שכיבוד אב ואם זה מאכילו, משקה, הוא נותן, באמת דואג לו לצרכים הבסיסיים, ולפי איך שאנחנו פוסקים, כל הדברים האלו הם, מי משלם על זה? ההורים. אתה לא חייב לשלם עליהם. כלומר, שני דברים. קודם כל, כיבוד אב ואם רלוונטי רק בדברים שהם בגופם של ההורים, שהם עבור ההורים עצמם. כן? אם זה נותן להם, אם אתה נותן להם אוכל, כן? שזה טוב לגוף, דואג לבריאות שלהם, לצרכים שלהם, שם יש כיבוד אב ואם. אתה לא חייב להפסיד מעצמך, הם צריכים לשלם על זה. סליחה, שני דברים. קודם כל, זה לא רלוונטי בדברים שהם לא קשורים להם. אם זה משהו שקשור לחיים שלך, זה בכלל לא נכנס תחת הכותרת של כיבוד אב ואם. ולא רק זה, אתה לא חייב גם להפסיד. אתה לא חייב לשלם כדי לקיים מצוות כיבוד אב ואם. הם אלו שצריכים לשלם כדי שתקיים את המצווה הזאת בגופם. ופה מדובר גם על הפסד. אז הוא אומר שהעניין של כיבוד אב ואם בכלל לא רלוונטי פה. כי לא מדובר במשהו שקשור לחיים של ההורים, מדובר במשהו שקשור לחיים שלך, זה רשיקו, ובנוסף מדובר על משהו שהוא הפסד עבורך. אם אתה תקיים מצוות כיבוד אב ואם בכך, אתה נמצאת מפסיד, רצית להתחתן עם האישה הזאת, ואתה בסופו של דבר לא תעשה את זה, אתה מפסיד מהחיים שלך. וכך גם כותבים פוסקים אחרים לגבי בחירת מקצוע. אם ההורים אומרים, אני רוצה שאתה תהיה רופא, כן? אני לא רוצה שתהיה, לא יודע, מחנך או מורה. אני רוצה שתהיה רופא, זה חשוב מאוד עבורי. טוב, נגיד ההפך, כן? בדרך כלל רופאים מרוויחים קצת יותר. אני רוצה שתעסוק במקצוע כזה, ואתה רוצה מקצוע אחר, כי אתה חושב שתרוויח בזה יותר. אתה לא חייב להקשיב להורים, כי אם אתה תקשיב להם, יהיה לך הפסד ממוני. וזה כל העניין, שכיבוד אב ואם צריך להיות משל אב, משל ההורים, הם צריכים לשלם על זה, אתה לא חייב להפסיד כדי לקיים את המצווה. בסיכום, עברתי היום הסיכום של הרב מלמד לגבי, בפני הלכה, כיבוד אב ואם, והוא גם כותב נקודה מעניינת, שלמרות שבכל הדברים האלו אתה לא חייב לעשות כיבוד אב ואם, אתה יכול לבחור לעשות את המצווה בכל זאת, ובכך לקיים מצוות כיבוד אב ואם. נגיד שההורים אומרים שהם רוצים משהו מסוים, מדיני כיבוד אב ואם אתה לא חייב לעשות את זה, כן? כי יש מצווה אחרת, או שזה לא קשור להם, זה קשור יותר לחיים שלך, אבל אתה כן יכול לבחור לעשות את מה שההורים אומרים. ובכך אתה כן מקיים את מצוות כיבוד אב ואם. ואני חושב, אם נגיע לצד הפרקטי ביותר, בדרך כלל, ברוך השם, בימים שלנו, הקונפליקט הזה לא קיים. בדרך כלל, גם הורים וגם ילדים הם יותר גמישים. הם לא מתעקשים, insist, שלא, אני חייב שתעשה ככה, או אני חייב שאני אעשה את זה בחיים שלי, ואני לא רוצה להתחשב, to take into account, מה אכפת לך. אלא באמת, יש הרבה מה לדבר. ונגיד, בדוגמה של המעריק, אם מישהו אומר, אם הורה אומר לילד שלו, אני לא רוצה שתתחתן עם איתה, או אני לא רוצה שאת תתחתני איתו, בדרך כלל מה שיקרה זה שידברו על זה יותר, יבינו למה. ובעזרת השם, מתוך דיבור וכבוד והקשבה, הם יגיעו ליותר שלום, מאשר להגיד, לא משנה לי, כתוב בתשובת המעריק שאני לא חייב להקשיב לך, ואני אעשה מה שבא לי. אלא שבאמת יגיעו בעזרת השם לדיבור מתוך שלום ודיבור מתוך כבוד, וככה נצליח לקיים את כל המצוות, גם כיבוד אב ואם, וגם לחיות חיים על פי הדרך הכי טובה בעזרת השם. טוב, אם יש שאלות.
כן,
רב, אני לא אבחר איפה זה מופיע בגמרא. יש סיפור של, אני חושב שאבא נותן בן מצווה לעשות השילוח הקן, והבן עולה לסולם ונפל. מה עושה ההפך? שאם האבא מבקש מהבן לעשות מצווה והוא מסרב לעשות את זה, או אבא מבקש לבן שהלכת ללמוד בישיבה בחברון, והבן פוחד. זה גם פוגע בכבוד של ההורים?
זאת שאלה טובה. אני חושב שזה תלוי איך אנחנו מבינים את זה. כי במקרה של קונפליקט בין כיבוד אב ואם למצווה, זה עוד קשור למה שהזכרתי לגבי שני הרשים בהתחלה. שאם אנחנו אומרים שבמצב כזה, המצווה של כיבוד אב ואם בכלל לא רלוונטי, אז גם אם אני בוחר לעשות את זה, נגיד, הורים אומרים, תחלל את השבת, כן? ואני מקשיב, כן, חשוב לי להקשיב להורים, ואני מחלל שבת. אני חושב, יותר הגיוני להגיד שאפילו לא קיימתי כיבוד אב ואם, כי איך שאנחנו מבינים את זה, המצווה של כיבוד אב ואם בכלל לא שייכת במצב הזה. כשההורים אומרים לעבור על איסור. אבל כשאנחנו מדברים על מצבים אחרים, פחות חמורים מחילול שבת, מבאמת לעבור על איסור ממש, אלא לגבי קיום מצוות עשה בצורה מהודרת או קצת פחות מהודרת, אני חושב שאנחנו כן יכולים להגיד שיש לזה גם קיום של כיבוד אב ואם. נגיד באותו מקרה של תרומת הדשן, למרות שהבן לא היה חייב להקשיב להורים, אם באמת היה בוחר להישאר באותה מדינה, אני כן חושב שהוא היה מקיים מצוות כיבוד אב ואם. הוא לא היה חייב לעשות את זה, אבל אני חושב שיש בזה גם קיום מסוים. לא תמיד ברור, אני חושב, איפה בדיוק עובר הגבול בין להגיד שאין בכלל מצוות כיבוד, ואפילו אם אתה מנסה לעשות את זה, אתה לא מצליח, אלא רק באמת עברת על האווירה, יכול להיות שזה קשור לשאלה אם מדובר על מצוות עשה או מצוות לא תעשה, זאת שאלה מעניינת. טוב, ישר כוח, בעזרת השם אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, מי שנמצא, אשמח לראות אתכם.
תודה רבה,
תודה רבה.